האורח המרכזי שלי הבוקר עמד השבוע במרכזה של סערת חוק הגיוס. בוקר טוב ליושב ראש מפלגת יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד.
בוקר טוב עמית, שבת שלום.
שבת שלום, כמה פעמים התבקשת השבוע להסביר את התמיכה שלך בחוק הזה?
די הרבה. זו שאלה מצוינת, די הרבה. זה היה מאוד מדהים העוצמה של הסערה על משהו שהוא בעיניי בסופו של דבר לא מורכב. יש חוק טוב, חוק נכון. חוק שיש בו סנקציות פליליות, יש בו סנקציות כלכליות, יוביל לזה שיותר חרדים יתגייסו, יותר חרדים יצאו לעבוד, שזה גם כן מאוד חשוב, אז הצבענו בעדו. אחרי זה שמעתי על עצמי כל כך הרבה פרשנויות, אתה יודע, אתה פותח רדיו או טלוויזיה, ואנשים מסבירים שאני בעצם מתכוון או חושב כל מיני דברים שלא ידעתי שאני מתכוון או חושב, אנשים כבר לא מצליחים להאמין לאפשרות הפשוטה ביותר.
תראה, בסך הכל מת העיקרון הזה של יותר חרדים מתגייסים, יותר חרדים בשוק העבודה, זה לגמרי משהו שמתיישר עם האג'נדה של יש עתיד. מצד שני, תמכתם בהצעה שגובשה על ידי משרד הביטחון וצהל.
וצהל, בטח. כן. אני, במובן זה, זה אפילו, יש איזה תוקף מוסרי יותר גדול מהחוק שאני עברתי ב-2014, מפני שהפעם צהל והרמטכ"ל חתומים על החוק הזה, ואומרים, אנחנו סומכים עליו את ידינו, אז היה לנו נוח, היינו יכולנו להגיד, תקשיבו, זה לא, הפעם זה לא חוק שאנחנו כתבנו, זה חוק שצהל כתב, הרמטכ"ל אישר אותו, ואנחנו תומכים בו, כי הוא לגמרי תואם את העקרונות שלנו, דומה מאוד לחוק שהעברנו ב-2014.
אי אפשר להתעלם, אתה יודע, מהחוקים של המשחק הפוליטי, ואולי ישר השאלה, אם מדובר כאן באיזשהו דיל שלך עם אביגדור ליברמן, תמיכה שלך בחוק,
תמורת, כן? אפשר להתעלם מהחוקים של המשחק הפוליטי, כי זה לא משחק. זה דבר רציני, זה בליבת הערכים שלנו. יש לי ילד שהשתחרר לא מזמן. 3 שנים ישב בטנק שלו, אתה יודע, 6 חודשים מול החיזבאללה, 6 חודשים מול החמאס. אני צריך להסתכל לו בעיניים ולהגיד לילד הזה, תקשיב, אבא שלך עשה הכל כדי שכל הילדים בארץ יתגייסו. זה לא פוליטיקה, זה חשוב מדי בשביל להיות פוליטיקה, זה נושא ערכי שמפצל וקורע את החברה הישראלית. אז לשאלתך, לא, אין לי דיל עם ליברמן, אני לא עושה דילים על דברים שחשובים ברמה הערכית.
זה די הורס לך מה שכן את הסיכוי לקואליציה יום אחד אולי עם החרדים, מה שראינו
אני
השבוע.
אני חושב שאפילו החרדים קודם כל מעריכים אנשים שעומדים על העקרונות שלהם. Okay. שיש להם, אני חושב שבכלל, תראה, אף פעם אל תגיד אף פעם, אומר המשחק הפוליטי. אז אני מזמן הגעתי למסקנה, אני כבר לא מתמול בפוליטיקה, מזמן הגעתי למסקנה שאם אתה פשוט הולך עם העקרונות שלך, אנשים בסוף מכבדים את זה ומעריכים את זה.
ראינו השבוע גם את יושב ראש המחנה הציוני, אבי גבאי, תוקף אותך, הפעם דווקא באופן ישיר, ולא מאחורי זהויות פיקטיביות בפייסבוק.
כן, תראה, זה בסדר שיש התנגדות, זה בסדר שיש ויכוחים, זה חלק מהחיים. אני מעדיף להיות במקום שמכבד גם יריבים פוליטיים ולא תוקף אותם ולא זה, אז כל אחד שעשה מה שהוא מבין.
אז בוא נדבר רגע על הציבור, שבסך הכל, אתה יודע, הוא זה שיקבע בסופו של דבר את עתידו של הפוליטיקאי. מי שדווקא היה בצד שלך בכל הסיפור הזה, הוא העם, על פי סקר שהתפרסם בידיעות אחרונות, רוב הציבור תמך בהתנהלות שלך בכל נושא חוק הגיוס.
כן. יש משהו שהוא בעיניי תמיד מופלא, היכולת של הציבור הישראלי לראות דרך הרעש.
שזה מפתיע.
הישראלים הם, תראה, זה העם הכי אינטליגנטי בעולם. יש להם איזו יכולת לראות דרך הרעש את האמת הבהירה. והייתה פה אמת בהירה, הם הסתכלו עליי, הסתכלו על יש עתיד, אמרו, אוקיי, החבר'ה האלה הולכים עם השוויון בנטל מהיום שהם בפוליטיקה, העבירו חוק אחד, ביטלו להם אותו, הלכו לבגץ, השיגו חוק שני עכשיו עם תמיכה של הרמטכ"ל, אז הם בצהל, אז הם תומכים בו. זה בסוף העובדות מנצחות, כמו שדיברו, רגע, אם החרדים עושים ספין. לא, החרדים הצביעו נגד, אנחנו הצבענו בעד והחוק עבר, אז אנחנו ניצחנו בסיבוב הזה. לא שזה נגמר כאן. החוק הזה עכשיו בוועדה, ועכשיו לפתחו של ראש הממשלה.
החוק הזה גם יכול לעבור שינויים.
אם הם יעבירו אותו שינויים, תראה, שר הביטחון יתחייב שלא יהיו שינויים. אבל עכשיו זה בידיו של ראש הממשלה. ואם ראש הממשלה ייתן לחרדים לעשות שינויים בחוק הזה, זה אומר שהוא מוכר את צהל. ואנחנו צריכים להגיד לראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, אתה קורא לעצמך מר ביטחון, אתה לא יכול למכור את צהל והרמטכ"ל שחתמו על החוק הזה.
דווקא בסקרים הכלליים, שאני מסתכל שוב על אותם סקרים שפורסמו השבוע סביב חוק הגיוס, היה נדמה שיש עתיד נמצאת באיזושהי מגמת עלייה, ובאחרונה המספרים מראים שהמפלגה צונחת במספר המנדטים שמעניק להציבור.
תראה, אנחנו, לפני כמה חודשים אני הובלתי על נתניהו, עכשיו הוא מוביל עליי, ופתח קצת פער, וזה עוד ישתנה אלף פעם עד הבחירות. בסוף השאלה היא בין מי למי הבחירות, והבחירות יהיו בין יש עתיד לליכוד, או בין המרכז למרכז ימין, תבחר איך אתה רוצה לנסח את זה, אבל זה עוד ישתנה כל כך הרבה פעמים, שכל פעם לדבר על הסקר של החודש האחרון, זה... אני לא נכנס למגרש הזה אפילו.
ובכל זאת, עוד דבר אחד מאותו סקר, הוזכר שם בני גנץ, בתור מי שעשוי להיות הפתעה בבחירות קודמות, 14 מנדטים, לפי סקרים, נראה כמו קלף די בטוח, הוא מתאים לדעתך לעולם הזה הרמטכ"ל לשעבר? אתה כבר יש לך כמה שנים של ניסיון בפוליטיקה.
אני מכיר את בני היטב, היינו ביחד בקבינט, כולל צוק איתן, זאת אומרת, עברנו יחד ניהול מלחמה, וזה חוויה מחשלת. והוא איש טוב, הוא איש שחשוב שיהיה בהנהגת מדינה, ואני מדבר איתו, זה לא סוד. אני חושב שהוא יכול להשתלב בצמרת של יש עתיד ולהיות חלק. יש לנו נבחרת ביטחונית מאוד חזקה. הצטרף אלינו לא מזמן רם בן ברק, שהיה משנה לראש המוסד. יש את האלוף אלעזר שטרן, עופר שלח, שהוא היום האיש הכי בולט בוועדת חוץ וביטחון. אז אני חושב שבהחלט הוא ראוי להשתלב וצריך להשתלב בהנהגת המדינה.
זאת אומרת, יש אפשרות שבני גנץ יום אחד יהיה מספר 2 שלך ביש עתיד.
אני לא מקדים שום מאוחר, אבל אני אף פעם לא הסתרתי שאני מדבר עם כל הקצינים הבכירים שנמצאים או מתעניינים במערכת הפוליטית. אני חושב שזה טוב שאנשי צבא בכירים יהיו בתוך המערכת הפוליטית. הם ערכיים, הם יודעים לנהל מערכות, והם אנשים, אני גם מכיר את כולם מכירות מקרוב, הם אנשים טובים.
אתה רואה אפשרות כזו שבבחירות באמת הקרובות, מתי שלא יערכו, נראה הקמה של גוש מרכז שמאל, כזה שמתאחד סוף סוף, כמו שצריך מול בנימין נתניהו, אולי איתך בראשו או עם בני גנץ, כמו שהזכרנו?
אני לא, מפני שאני לא מרכז שמאל. אני מרכז. יש שמאל ישראלי, מפלגת העבודה, מרץ, אני מכבד אותם. אני גם לא אוהב את זה שעושים להם שיח שאומר שהם לא לגיטימיים. זה שמישהו חושב אחרת ממך לא אומר שהוא לא לגיטימי, וצריך לכבד את קיומו של השמאל שחושב אחרת. אני רק לא חלק ממנו, ויש עתיד לא חלק ממנו. אז לא יהיה גוש מרכז שמאל. כן, יש דיבורים כל הזמן על התלכדויות של, נקרא לזה, מרכז, ושל חבירות, ואני מניח שיהיו כל מיני תנודות עדיין, אבל השמאל, אני אומר, אני מאחל להם בהצלחה, הם אנשים טובים שפשוט חושבים אחרת מאיתנו.
אתה מאמין בהנחה הזו שהעם נוטה בשנים האחרונות יותר ויותר ימין, או שפשוט מדובר בבעיה של היעדר אלטרנטיבה ראויה?
אני, תראה, אז אם זאת ההנחה, אז איך מסבירים את זה שלפני כמה חודשים אני הובלתי בסקרים על נתניהו, ואני מקווה שעוד כמה חודשים אני אוביל בסקרים על נתניהו? זה אנשים, האמת היא שאנשים כבר לא מגדירים את עצמם במונחים האלה. אנשים מסתכלים על תופעות, אבל אם מישהו אומר לעצמו, סתם, אני אתן לך דוגמה, כן. כל אזרח ישראלי אומר לעצמו אותו דבר. אומרים לי שהכלכלה הישראלית במצב נהדר, למה אני לא גומר את החודש? האם זו אמירה שמאלית או ימנית? אני לא חושב שזה לא שמאלי ולא ימני, זה פשוט אמירה אמיתית על החיים ונושא שאף אחד לא מטפל בו, ויש עתיד רוצה לטפל בו, ושזה יוקר המחיה הנורא פה. אז כל ההגדרות האלה שהכל מתנסח במונחי ימין ושמאל, זה בעיניי הגדרות קצת מלאכותיות.
אתה מסתובב לא מעט בעולם בשנים האחרונות, באחרונה חזרת מארצות הברית, המשכת שם במאמץ לשכנע את העולם להכיר בריבונות הישראלית ברמת הגולן, אגב קצת מזכיר את הקמפיין של נתניהו בהכרה בירושלים.
אני לא יודע אם זה מזכיר את הקמפיין שלו בהכרה בירושלים, אבל יש דבר אחד שבו זה דומה. זה מסוג הדברים שאתה צריך להניח על השולחן ולעבוד בזה על פני תקופה ארוכה ולשכנע בן אדם בן אדם. הייתי עכשיו, כמו שאתה אומר, בוושינגטון, ואתה הולך, פוגש קבוצה של חברי קונגרס דמוקרטיים. יש לנו בעיה בשנים האחרונות עם המפלגה הדמוקרטית בגלל הזיהוי של נתניהו עם הרפובליקאים. אני חושב שזה לא טוב. אני חושב שאנחנו צריכים, ישראל צריכה להיות מעל המשחק הפוליטי האמריקאי. זה צריך להיות דבר שגם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים תומכים בנו. אבל אתה יושב איתם, אתה מסביר להם, אתה מראה להם תמונה של רמת הגולן, אתה מסביר את המשמעות האסטרטגית, אתה אומר לך, אוקיי, אנחנו איתך. ואז ככה אתה עושה את זה, הולך מבן אדם לבן אדם, אני אומר לך, בסוף זה יקרה, האמריקאים יכירו בריבונות שלנו על רמת הגולן ובעקבותיהם האירופים.
יכול להיות שאולי אתה קצת שר החוץ שחסר היום למדינת ישראל במשרה מלאה?
מלאה, כי הרוב מוכריע של העיסוק שלי הוא פה.
לא, ברור, למדינה חסר שר חוץ במשרה מלאה.
בחיפה, באשדוד ובאשקלון מאשר בוושינגטון או באיחוד האירופי. אבל זה שמדינת ישראל כבר 3.5 שנים אין לה שר חוץ, בתקופה שאנחנו תחת מתקפה, ה-BDS מתחזק, יש התקפה אינסופית על ישראל, יש ניסיון מתמשך של בעצם גורמי טרור להשתמש בתקשורת העולמית נגדנו, זה ששלוש וחצי שנים, סמכויות משרד החוץ חולקו בין שישה שרים שונים שאף אחד מהם לא יודע מה השני עושה. ההסברה שלנו מחולקת בין חמישה שרים שונים, אף אחד מהם לא יודע מה השני עושה. והכל כדי נתניהו לא רוצה לקדם אף שר בליכוד שלא יש שום דבר יותר בכיר משר תחבורה, מסיבות פוליטיות פנימיות. בעיניי זה חוסר אחריות. אני אמרתי זה לנתניהו פעם אחר פעם. אמרתי, תמנה, יש מספיק אנשים טובים בליכוד, כי תמיד אומרים לי, אתה מנסה להיות שר חוץ. לא, יכולתי להיות שר חוץ כבר לפני שלוש שנים, אילו רציתי זה, הוא הציע לי את זה. אני לא יושב בממשלה הזאת, כי אני לא מסכים עם קווי היסוד שלה, אבל יש מספיק אנשים מוכשרים בליכוד. תמנה שר חוץ במשרה מלאה, ובוא נלך לעבוד בהסברה. ישראל צודקת. במלחמה שלנו עם הפלסטינים, אנחנו הצד הצודק, הסיפור שלנו הוא הסיפור הנכון. אני רואה איזה מפולת של יחסי ציבור הייתה לנו בנושא של עזה. כשהעולם לא מבין אפילו שהחמאס שולח נשים וילדים לגבול כדי שהם יהרגו, וישראל היא זו שמנסה להימנע מלהרוג אותם. ואני אומר לעצמי, לא יכול להיות שבגלל פוליטיקה פנימית בליכוד לא ננהל את המאבק הזה כמו שצריך.
אגב, קצת נראה שהממשלה נמנעת מלקבל החלטה חד משמעית בכל מה שקשור בעזה.
אני מסכים לגמרי. תראה, אני לפני ארבע שנים, אחרי צוק איתן, אנחנו דתי, אתמול או שלשום היה ארבע שנים לצוק איתן. אני אמרתי לראש הממשלה, בקבינט, אחר כך פומבית, אמרתי, אנחנו צריכים לצאת למהלך גדול של פירוז עזה מנשק תמורת השיקום שלה. כי זה מה שיפריד בין החמאס לבין האוכלוסייה האזרחית בעזה. וצריך להכניס את הסעודים והמדינות המפרץ במקום האיראנים והקטרים לעזה. וצריך לבנות דרך מדינות התורמות, שיקום מלא של עזה, אבל תוך כדי זה שלוחצים על החמאס כל הזמן. בנושא של הפעולות נגד הטרור של החמאס, אני ימינה מהממשלה. אני מאמין שצריך להפעיל ארגז טרור קשה יותר, ארגז כלים קשה יותר ורחב יותר. אבל במקביל צריך לטפל במשבר ההומניטרי בעזה ולהשתמש בזה. כל זה לא נעשה. ראש הממשלה לא קיבל את עמדתי, זו זכותו ראש הממשלה, אבל הוא לא הציג בעצם שום מדיניות במקום זה. אין לנו מדיניות בעזה. ארבע שנים הממשלה ישבה, הסתכלה על זה, ידע שהולך להגיע עוד סבב. הגיע עוד סבב ואין לה פתרונות, ויש לנו שדות שרופים, ועוד פעם טילים על סדרות, ועוד פעם אזרחים שיושבים בחדר הממוגן, מפני שהם ויודעים שהממשלה שלהם לא עשתה כלום. כתב על זה חגי סגל במקור ראשון, שהוא איש ימין מאוד מובהק. הוא אמר, אם זה היה קורה ביהודה ושומרון, היינו שורפים את המדינה. הפשוט האזרחים בעוטף עזה הם אנשים טובים ושקטים, וחקלאים כאלה מיובלי ידיים ושלבים, אז הם לא מעוררים את המחאה שצריכה הייתה להתעורר פה, כשהממשלה לא מגינה וראש הממשלה לא מגינים על הביטחון של אזרחים, ובמשך ארבע שנים לא עושים שום דבר בעניין.
עכשיו, כמו שאומרים, במעבר חד מאוד, אני טוען שאחת האינדיקציות למי הוא מנהיג טוב היא עד כמה הוא אוהב כדורגל. איך אתה עם המונדיאל, מר לפיד?
אתה צודק לגמרי. אם אתה שואל אותי אם אני רואה את המונדיאל, בוודאי. כולל זה שתפסו אותי בכנסת באמצע דיון משעמם במיוחד, רואה משחקים בטלפון שלי במליאה, אבל אני רוצה להגיד להגנתי שגם הקשבתי בו זמנית.
אני בטוח שהיה לך הרבה יותר מעניין מאשר מה שנידון במליאה באותו רגע.
זה מונדיאל נהדר. נכון. זה פשוט משחק, אפילו המשחקים המשעממים, כמו שהיה עכשיו אנגליה קולומביה, יש להם סיום מותח עם דרמה גדולה, ואתה יודע, הכדורגל הוא בסוף תמיד אנלוגיה מופלאה לחיים. הסתכלתי על סאוטגייט, המאמן האנגלי, שהרי החמיץ את הפנדל המכריע במונדיאל, בלפני שלושה או ארבעה מונדיאלים, ואיך הוא מנצח במונדיאלים, ואמרתי עצמי, הנה, תסתכל, הוכחה לילדים, אמרתי, תראו, תמיד יש הזדמנות שנייה בחיים, כדורגל זה תמיד המטאפורה המוחלטת לחיים.
במקרה שלו, אולי הסיבה, הסוד, זאת החליפה המאוד מוצלחת שהולכת איתו לאורך כל המונדיאל הזה.
באמת, המאמן הלבוש ביותר במונדיאל. יש, מי אתה חושב שינצח?
אני הולך עם אנגליה, הלב הולך עם אנגליה, אז אני לא מאמר על אף נבחרת אחרת.
תראה, אני מסתכל גם ברזיל וגם בלגיה, נכון שזה עוד דקה אחת מול השנייה, אבל זה שתי נבחרות שמשתפרות לאורך המונדיאל, תמיד המבחן עם המבחרת משתפרת לאורך המונדיאל. אני הולך עם ברזיל, אז אחרי המונדיאל נדבר, נראה מי משנינו צודק.
סגרנו, יושב ראש יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו.
שבת שלום.
שבת שלום, סוף שבוע נעים.